השם, יש לנו שמחה גדולה להיות בבית של רבי רוי הצדיק עם אשתו הצדקת. רוי הצדיק מיוחד, מידות רמות, מידות מיוחדות, ואשתו היא בת משפחה שלנו, משפחה שלנו. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם על בית זה ויושבהו תחול ברכת אליהו, בעזרת השם בסימנטו והצלחה, שמחה וישועה ונחת וכל הטוב. רוי ואשתו יקרים לנו מאוד, וזה חלק מאיתנו, חלק מהמשפחה שלנו. על רוי ועל טל אנחנו רוצים לומר דבר תורה שהוא יסוד גדול. אנחנו רואים כל הגאולה של עם ישראל בנויה על שלוש אנשים: משה ואהרון ומרים. שלושה אנשים, הם היו השדרה, עמוד השדרה של הגאולה של בני ישראל מארץ מצרים. ומתחילת הדרך של עם ישראל בארץ מצרים, השלושה האלה היו אחד לגאול את עם ישראל מארץ מצרים. תמיד מתי שיש שותפות בהנהגה, או שותפות בעסק, או שותפות בכל דבר מסוים, יש דעות חלוקות. אני חושב כך, אתה חושב כך, ותמיד יש דעות חלוקות לכאן ולכאן. אבל בהנהגה של בני ישראל לצאת מארץ מצרים ולבנות את העמוד שדרה של עם ישראל, היו שותפות של שלוש אחים, שתי אחים ואחות, שבלעדיהם עם ישראל לא היה נושא, עם ישראל לא היה ניגל, ובלעדיהם עם ישראל לא היה מגיע לאיפה שעם ישראל הגיע. וזה התחיל עוד מהקטנות, לפני שמשה רבנו נולד. אהרון היה גדול ממשה רבנו בכמה שנים, מרים הייתה גדולה ממנם, והתורה הקדושה אומרת שפרו גזר כל הבן הילוד היאור התשפיחו. מעשה אמרם, עמד והתגרש מאשתו יוכבת. אמר אמרם, בשביל מה אנחנו צריכים להתחתן, ללדת ילדים? הילדים יבלדו, יזרקו אותם בים, מה יצא מזה? יותר טוב להתגרש. עמד אמרם והתגרש. עמדו כל עם ישראל ואמרו, אם אמרם מתגרש, גם אנחנו נתגרש. כולם מתגרשו. עמדה מרים, שהייתה ילדה קטנה, ובאה לאבא שלה, לאמרם, ואמרה לו, אבא, גזרתך קשה משל פרו. פרו גזר כל הבן הילוד היורה תשליחו, רק את הבנים, ואתה גוזר על הבנים ועל הבנות, זה לא טוב. עמד אמרם והחזיר את יוכבת, ואז נולד משה רבנו. בעל התורים אומר, מתי שנולד משה, אמא שלו יוכבת שמה אותו בתוך תיבת גומה, בתוך הנער, ואז בתיה בת פרו באה וראתה ילד קטן בתוך התיבה בוכה, נער בוכה. בעל התורים שואל, מה זה נער בוכה? הרי משה רבנו היה תינוק בן כמה חודשים, בן שלוש חודשים. איך קוראים לתינוק בן שלוש חודשים נער? אומר בעל התורים, שלא משה היה בוכה, אלא אהרון היה עומד בצד, הוא היה נער בוכה. ומרים עמדה שם בצד השני והלכה לבתיה ואמרה לה, אני אביא לך מנקת שתניק את משה. אז אומרים רבותינו הקדושים, עוד שהיו קטנים, משה רבנו נולד בזכות מרים, שהלכה לאמרם ואמרה לו, גזרתך קשה משל פרו. אז משה נולד בזכות מרים. מתי ששמו אותו ביאור, מעשתה מרים, עמדה לחכות, מה יעשה לו? מעשה אמרם, אהרון שהיה ילד קטן, עמד בצד ובכה, הנה נער בוכה. זה לא על משה נער בוכה, אלא על אהרון נער בוכה. אהרון ישב ובכה. אז האחווה בין השלוש ילדים האלה, בין אהרון לבין משה לבין מרים, הייתה אחווה חזקה ביותר. עוד מהלידה שנולדו הייתה אחווה חזקה ביותר, הייתה אחווה חזקה ביותר. ומתי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תגאל את בני ישראל, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אהרון כבר נמצא בארץ מצרים, הוא יגאל את בני ישראל, בשביל מה צריך שאני יגאל את בני ישראל? אהרון היה נביא לפני שמשה היה נביא, ואהרון היה בכור. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לגאול את בני ישראל, כי אח שלי כבר עושה את זה, אהרון עושה את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תלך ושמח בלבבו, הוא ישמח שאתה תבוא. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. התורה הקדושה אומרת שבית אחים גם יחד, זה הגדולה של משה ואהרון ומרים איתם, שבט אחים גם יחד, שלושתם שבט אחים גם יחד. זה לא תמיד מתי שיש אחים זה דבר שהוא לא פשוט. יכול להיות שותפים, אנחנו שותפים, מסתדרים, לא מסתדרים, יכולים להיפרד. מתי שיש אחים ביחד, אז אחים זה משהו מהקדוש ברוך הוא, מיתנך כאח בי, זה דבר שהוא מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בחר בך שאתה תהיה במשפחה הזו, ואתה תהיה אח של זה, ואת תהיה אחות של זה. הקדוש ברוך הוא בוחר איך תהיה המשפחה, ואתה לא יכול להכניס את היד שלך ולסובב ולסדר איך שאתה רוצה. והמעלה הגדולה של האדם שהוא יודע להתמודד ולהיות בחוכמה, מיתנך כאח לי, והנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. מי זה שבט אחים גם יחד? משה ואהרון ומרים. ומתי שבני ישראל יוצאים ממצרים, ענני כבוד בזכות אהרון, אמן בזכות משה, ובאר המים בזכות מרים. מתי שנפטרה מרים נחרב הכל. אהרון נפטר מיד אחריה, ואחרי כן מיד משה נפטר. הם היו קשורים קשר כל כך אדוק וקשר כל כך חזק, שאחד לבד לא יכל לחיות. אחד נפטר, התפרק הכל. לא יכלו עוד להחזיק את עצמם, המשפחה הזאת לא יכלה עוד להחזיק את עצמה. והנהגה של עם ישראל, שהייתה הנהגה הראשית של עם ישראל, אמרנו אתמול בלילה בדרך לניו יורק, אמרנו לאנשים שהיו איתנו, יסוד עצום שצריכים לדעת אותו ולשים אותו ולפנים אותו חזק בנפש שלנו. יש הרבה אנשים בעולם, 8 מיליארד אנשים בעולם. מה אנחנו נבחרנו מכל העמים? למה עם ישראל הוא העם הנבחר מכל העמים? לא שאנחנו אומרים שאנחנו נבחרים וכולם לא טובים, כולם טובים, כולם חכמים, כולם נבונים. העולם הוא עולם מלא מגוון בכל מיני סוגים של אנשים ובכל מיני דעות של אנשים. מה מיוחד אצל עם ישראל שלא אין אותו בשום אומות העולם? ואיפה הטעות של עם ישראל, שעם ישראל טועים? איפה הטעות שאנחנו בתור עם טועים? ומה המיוחדות שלנו? צריך לדעת, אדם שחושב שמהשכל שלו ומהחוכמה שלו הוא משיג דברים או מסתכל על דברים, זה חוכמה וזה תפיסת עולם של כל אומות העולם. מה מיוחד אצל עם ישראל? זה לא השכל, אלא הנשמה שיש לנו. הנשמה שיש לנו זה הנשמה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודי, והנשמה הזאת היא נשמה שחצובה ממקום גבוה ביותר, מתחת כיסא הכבוד. זה הנשמה שהיא מיוחדת, ותולדה של הנשמה הזאת זה החוכמה, זה הרגש, זה כל הדברים הנלווים. אבל מה הדבר העיקרי? הנשמה שירדה מתחת כיסא הכבוד, הנשמה המרוממת מתחת כיסא הכבוד. אז אדם שעוזב את הנשמה ומסתכל על החיים שכלי, שכלי זה מסתדר, זה לא מסתדר, זה טוב, זה לא טוב. שכלי, החיים הם לא פשוטים, הם חיים מורכבים. אדם שמסתכל על החיים בצורה שכלית, החיים נכנסים למקום מורכב ביותר. אדם שמסתכל ואומר, אני מסתכל על החיים שהנשמה שלי חלק אלוקה ממעל, הנשמה שלי משהו מרומם, הנשמה שלי באה ממקום אחר, לא מאיפה שהנשמה של פלוני ופלוני ופלוני, החברים שלי בעבודה או החברים שלי בכל מקום, משם באו. זה לא אותו מחשבה, זה לא אותו ראייה, זה לא אותו תפיסה, זה לא אותו הבנה, זה לא כלום אותו דבר. הדבר השונה בינינו לבין אומות העולם, לנו יש רגליים, גם להם יש רגליים, לנו יש ידיים, גם להם יש ידיים, לנו יש ראש, גם להם יש ראש, להם יש חוכמה, גם לנו יש חוכמה. חוכמה בגויים תאמין, אנחנו לא אומרים שהגויים לא חכמים, יש גויים חכמים אולי יותר מיהודים, חוכמה בגויים תאמין. אבל מה לנו יש שאין להם? לנו יש נשמה שחצובה מתחת כיסא הכבוד. אדם שמסתכל על החיים שלו בצורה רוחנית, בצורה שהנשמה של יהודי חצובה מתחת כיסא הכבוד, זה לא אומר שהם פחות מאיתנו, גם הם. גם הם יש להם את המעלות שלהם, אבל לנו יש את הנשמה, אלוקי נשמה שנתת בי תוראי, לנו יש את הנשמה מיוחדת שחצובה מתחת כיסא הכבוד, שאין אותה לאומות העולם. ומה שאנחנו מסתכלים, הם מסתכלים בצורה אחרת. מה שאנחנו חושבים, הם חושבים בצורה אחרת. לכן אדם שמתחיל לחשוב כמו גוי, החיים שלו הם חיים אחרים, הוא מאבד את המיוחדות שלו להסתכל על דבר כמו יהודי. לכן הרבה פעמים שהרבה אנשים יושבים ולומדים תורה, הם לומדים תורה כמו גוי, גם אם הם לומדים תורה. כי התורה הזאת היא תורה שכלית, זה הסתדר לי, לא הסתדר לי. היא לא תורה שמחברים אותה לנשמה. היא לא תורה שמחברים אותה למשהו המיוחד שיש ליהודי בנשמה. יש הרבה אנשים שלומדים תורה, אז זה טוב, יפה, גם המחשב הוא מלא בהמון המון דיסקים של גמרות ודיסקים של זוהר, והרבה דברים נמצא בתוך המחשב. זה עושה את המחשב צדיק? לא. אדם יכול לשבת ללמוד תורה כל היום, אבל הוא לא חיבר את זה לנשמה שלו. יכול להתפלל, להתנדד, כן יש לו זכויות, ודאי שזה עוזר, הוא נהיה כמו כיסוי של ספר תורה, ודאי שזה עוזר. אבל לחבר את זה, אם אתה לא מחבר את התורה שאתה לומד למקום הנשמה הגבוה של היהודי, אלא אתה לוקח את זה רק מבחינה שכלית, זה הבעיה הגדולה של אדם. אדם שלומד תורה ומתפלל ומחבר את זה לנשמה, מחבר את זה לחלק אלוק ממעל, למקום הגבוה ביותר, הנשמה שלו עולה, והנשמה שלו מתרוממת, והנשמה שלו הוא מחיה אותה ומרומם אותה. וזה הטעות שאיבדנו את זה בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, איבדנו את התמימות המיוחדת, שפעם אנשים רק היו פה קוראים פרק תהילים, זה היה משהו מרומם וגבוה, היו לומדים משהו קטן, כבר זה היו לומדים את זה עם הנשמה, כל עצמותיי תאמר נשם מכמוך, היו חיים את זה. היום כן, אנחנו חיים מעורבב עם קצת שכל וקצת רגש וקצת אינטרס, זה לא נותן לנשמה את האוכל שלה. אדם צריך לאכול בשביל לחיות, אדם צריך לנשמה שלו את הרוחניות בשביל שהנשמה שלו תוכל להתקיים. ואם אתה מכניס את הנשמה שלך רק מאכלים לא בריאים, דברים שלא מתאימים לנשמה, אז הנשמה של האדם חולה, ואז זה משפיע, ואז אנחנו נהיים רק שכליים כמו מחשבות של גוי. אנחנו חושבים כמו גוי, אנחנו חושבים הכל טכנוקרט כמו גוי. זה יסתדר בשכל טוב, לא יסתדר לא טוב, זה, האינטרס יסתדר טוב, לא יסתדר לא טוב, זה לא נשמה של יהודי, זה לא מחשבה של יהודי. מחשבה של יהודי היא תולדה של משהו רוחני גבוה ביותר, משהו אילאי גבוה ביותר. לכן המחשבה שלנו לא כמו מחשבה של מישהו אחר. לכן הראייה שלנו בחיים היא לא כמו ראייה של מישהו אחר. אנחנו לא יכולים גם להיות פוסחים בין שתי הסעיפים. אם טוב לנו אנחנו שכליים, אם זה לא משתלם לנו אנחנו רוחניים, אם זה משתלם לנו זה נשמה, ואם לא משתלם לנו זה שכל. אי אפשר לחיות לפסוח על שתי הסעיפים. או שאנחנו רק עם הרגש, רק עם הרוחניות, לא נקרא לזה רגש, רגש זה עוד עניין אחר, רק עם הנפש הגבוהה, או שאנחנו רק עם השכל כמו כל אומות העולם, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ונתן לנו את תורתו. אנחנו נקראים הבכור של הקדוש ברוך הוא, הבן בכור. גם אומות העולם הם בנים של הקדוש ברוך הוא. גם הם בנים, אבל אנחנו הבן בכור של הקדוש ברוך הוא. זה לא אומר, יש הרבה פרחים, אחד בצבע לבן, אחד בצבע אדום, אחד בצבע סגול, כל מיני צבעים. אנחנו צבע שלנו, והצבע שלנו, הצבע הזה, זה מהנשמה שלנו. אם אנחנו רוצים לשמור על המיוחדות שלנו, צריכים לשמור על הנשמה, שנשמה תשאר נשמה תאורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה. אם אנחנו לא שומרים אותה נשמה תאורה, גם אם נלמד תורה וגם אם נתפלל וגם אם נעשה כל מה שעשינו, טוב, נקבל על זה שכר, עשינו, למדנו, התפללנו, אבל זה לא מחיה את הנשמה, זה לא מרים את הנשמה, זה לא מביא את הנשמה למקום שצריך להגיע, זה לא מביא את הנשמה למקום המרומם ביותר שצריך להגיע לשם. העולם משתנה, הדורות השתנו, זה לא מה שהיה פעם. כמה שאנחנו רואים את הזמנים עוברים, זה זמנים אחרים. אנחנו זוכרים את הסבא בבא מאיר, זוכרים את הסבות, זוכרים את הצדיקים של הדורות הקודמים, דיברנו זה אתמול. אנחנו רואים את השינוי של העולם, מסתכלים איך העולם משתנה מקצה לקצה, איך הראייה, איך התפיסה של העולם, איך כל המציאות של החיים השתנו, הכל השתנה. ואנחנו צריכים לדעת בחוכמה גדולה איך לדעת להתנהל בחיים האלה עם התורה הקדושה, איך לשמור את התמימות שלנו, איך לשמור את הגחלת האמיתית של כל העולם שהעולם השתנה. דיברנו גם אתמול ביחד עם האנשים הצדיקים של הישיבה, אמרנו להם מה, איך אנחנו צריכים להסתכל על אברהם אבינו, רבי שמעון, אברהם אבינו, איך נסתכל על אברהם, על יצחק, על יעקב, על דוד, על כל האנשים שכתובים בתנך, איך הראייה שלנו להסתכל כלפם, האם מותר לנו לראות אותם בתור גדולים, איזה גובה של גודל, איזה ראייה, איזה הסתכלות, האם אנחנו יכולים להבין אותם, האם אנחנו יכולים להבין את המעשים של אברהם אבינו, של יצחק, של יעקב, של דוד, של שמואל הנביא, אם אפשר להבין את המעשים שלהם, את ההתנהלות שלהם, או שאין לנו בכלל השגה להבין את המעשים ואת ההתנהלות של האבות הקדושים, או כל מי שמוזכר בתנ"ך. אנחנו יכולים להבין אותם, יכולים לשאול עליהם, או שבכלל אין לנו השגה ואין מחשבת תפיסה בכלל, ואין לנו אפילו מציאות להבין את ההתנהלות שלהם. דירות של צדיק, מה חושבים? שמה? אבל איך, רבי, זה אחד, אבל איך אנחנו יכולים להסתכל, האם אנחנו יכולים להסתכל איך, באיזה ראייה מותר לנו, ודאי שכולנו שואבים, יש את העשר ספירות, שבזוהר הקדוש לא מובא עשר ספירות, בזוהר הקדוש לא כתוב עשר ספירות, בזוהר הקדוש זה שמות אחרים, נחלים, והנחלים, ספירות, זה בא אחרי הזוהר, זה לא, עשר ספירות לא בזוהר, עשר ספירות לא מובאות בזוהר, וזה דבר אחד. וכל אנחנו אומרים אברהם, יצחק, יעקב, כנגד האבות הקדושים, לאה, בינה וכולי, מלכות, רחל, יוסף, יסוד טוב. אבל איך אנחנו יכולים להסתכל על האבות? האם אנחנו יכולים להסתכל על ההתנהלות שלהם, על ההתנהגות שלהם? איך אנחנו יכולים לדון ולהסתכל על ההתנהלות של האבות, האבות שכתובים בתורה?
זה נאמר אנחנו מסתכלים עליהם כמורים שלנו.
כמורים?
כן, שבעצם
מעבירים
לנו איך
להתנהג. רבי מאיר אליהו צדיק, מה אתם חושבים? איך מסתכלים עליהם? מה צדיק? איך מסתכלים עליהם?
אנחנו לא יכולים להעביר להם ביקורת.
למה לא יכולים להעביר ביקורת? למה לא יכולים לרדת לעומק הדבר? היום אנחנו, העולם היום יותר חכם מהעולם של פעם. כל עשר שנים נוסף בעולם עוד שלוש IQ בשכל. הילד של היום נולד, עוד עשר שנים הילד שיוולד הוא יהיה חכם בשלוש IQ יותר ממה שהיה לפני עשר שנים. אנחנו היום כל כך יש לנו מחשבות ולהעביר ביקורת על כל דבר, למה לא? אנחנו שואלים. אנחנו שואלים איך אנחנו יכולים להסתכל על אבות העולם, על האנשים שכתובים בתנ"ך, איך הראייה שלנו יכולה להיות כלפיהם, מה הראייה צריכה להיות כלפם. אנחנו כל היום יושבים ולומדים בראשית, שמות, ויקרא, נביא, שמואל, מלכים, כל הנביאים, הכל, איך אנחנו מסתכלים על האבות, על הצדיקים, על הנביאים, על המלכים שכתובים בתנ"ך, איך מסתכלים עליהם? קודם צריך לדעת, התנ"ך שלנו, התנ"ך, התורה, הנביאים וכתובים, זה לא כמו התורה של הגויים. למשל, התנ"ך של הגויים שקוראים לזה זה לא אותו דבר. לכן, כי בתוך התנ"ך של הגויים הם הכניסו את הספרים, את בן סירא, משלי בן סירא, שזה לא נכנס בתוך התנ"ך, הכניסו את ספר היובלות, ספר היובלות זה ספר בזמן שמשה רבנו היה בהר סיני, ועד שעלה לשמיים כמה ימים, כבכל דיברו עם משה רבנו, כבכל מלאך מדבר איתו, זה ספר היובלות. יש ספר ספר הצבאות, כל הצבאות שכתב ראובן לפני שנפטר, שמעון לפני שנפטר, כל אחד מהאבות את הראיית חיים שלו, איך הוא עבר את החיים, איך הוא ראה את מכירת יוסף, יש עוד, והם הכניסו את כל זה בתוך התנ"ך שלהם, התנ"ך של גוי, שאדם נמצא בבית מלון ופותח מגירה, יש תנ"ך, צריך לקרוא בזה, זה לא תנ"ך שלנו, יש שם ספרים, מה זה נקרא ספר חיצוני? זה משלי בן סירא, אפילו שמובא בכמה מקומות משלי בן סירא. זה לא תנ"ך שלנו, זה לא תנ"ך שלנו. הם הכניסו בתוך אותו ספר, יש את גניזת קהיר, שאולי עוד 3-4 ספרים הכניסו לתוך התנ"ך בגניזת קהיר, ואחר כך מה שהם הכניסו בפנים, יש שם אולי 30 או כמה עוד ספרים יותר ממה שיש בתנ"ך שלנו. אז התנ"ך של הנוצרים זה לא התנ"ך שלנו. זה לא שלנו, אסור לקרוא בזה, זה נקרא ספר חיצוני, ספרים חיצוניים, זה לא שלנו. אז אדם שחושב מה זה התנך, לא, זה לא התנך, זה לא אסור לקרוא בזה, זה נקרא ספרים חיצוניים. התנך שלנו זה אפילו שיר השירים, הגמרא אומרת, רבי עקיבא אומר, שיר השירים קודש קודשים, ובקושי שיר השירים נכנס בתוך התנך, רצו להוציא את שיר השירים מתוך התנך, כי בכל כל ספר היה מחלוקת בחכמים, אם מכניסים אותו בתוך הספר הזה שנקרא התנך, הספר הקודש קודשים, שהוא הבסיס של עם ישראל. אסתר המלכה כתבה, כתבוני לדורות, חיווה את עם ישראל להכניס אותה לתוך התנך, זהו, זה כבכל, אגדו את כל הספרים האלה, זה התנך, יותר מזה כלום לא נכנס, כלום לא יוצא, זה התנך. רצו להכניס כלום, זה התנך, סגרו, רבי עקיבא הכניס את שיר השירים, זהו, זה נסגר. עכשיו איך מסתכלים על כל מי שנמצא בתוך התנך, איך מסתכלים עליהם, איך אנחנו מסתכלים, מה אנחנו חושבים, איך אנחנו רואים אותם, מה אנחנו מדברים? כבוד פרופסור, כן, יגיד לנו.
מסתכלים עליהם בתור דוגמה אישית.
דוגמה של מה?
איך שהם מתמודדים עם החיים, ואיך שהם את הגישה שלהם לקדוש ברוך הוא.
אנחנו רוצים לומר יסוד גדול, שאין לנו שום תפיסה והבנה באבות ובכל מי שכתוב בתנך. למה? כי אנחנו בשתי מציאויות של דורות אחרים ושונים. בזמן של התנך היה נבואה, הקדוש ברוך הוא היה מדבר, אדם הראשון דיבר עם הקדוש ברוך הוא, אייק, איפה אתה? לא תאכל מעץ הדעת, לא תאכל כך, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אחרי כן הלאה נסתכל, שם ועבר, אדם, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, וירא אל אברהם, וירא אל יצחק, ואל יעקב, ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי אליהם, הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתם. הקדוש ברוך הוא היה מדבר עם אבות העולם, משה ואהרון, כל ספר שמות משה ואהרון, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ואהרון. עד ספר דברים, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, מדבר עם משה. הקדוש ברוך הוא היה לו דיבור ישיר עם בני אדם. הקדוש ברוך הוא רצה משהו, הנביא היה בא ואומר. אחרי כן בזמן הנביאים, היה נביאים, היה שופטים, היה אורים ותומים, היה לאדם שאלה, הוא היה הולך למשכן, לבית המקדש, שואל שאלה, עונים לו תשובה. היה אורים ותומים, היה אפשר לתקשר עם הקדוש ברוך הוא ישר. מאסתר המלכה, אנוכי אסתר אסתיר פניי, נגמר הניסים, נגמר הנביאים, זה היה כבר סוף הנבואה, נגמרה הנבואה, זהו. בית שני כבר היה סוף של הנבואה, התחיל התנאים. משה קיבל תורה מסיני, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את התורה מסיני, יהושע, זקנים, זקנים לנביאים, נביאים עשו על אנשי כנסת הגדולה. מה זה אנשי כנסת הגדולה? תלמידי חכמים, תנאים. שם התחיל דור חדש שאין יותר נבואה, חסמו את הנבואה, אין יותר נבואה. אפילו הגמרא אומרת, מה שנחרב בית המקדש, הנבואה ניתנה לעצים ולאבנים ולשוטים, לאנשים המשוגעים. עכשיו, נבוא ונגיד אין נבואה, ודאי שיש אנשים שיש להם רוח השם ויש להם דברים נעלים, אבל אנחנו לא יכולים לבוא ולפסוק הלכה או לומר דבר על פי הלכה. ניקח את זה לכיוון של פסח. מה עושים בליל הסדר? אגדה של פסח. מה זה אגדה? אגדה, אגדות, סיפורים. מעשה ברבי עקיבא ורבי ורבי ורבי, חמישה תנאים ישבו מסובים כל הלילה, ומה עשו? סיפור וסיפור יציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. יש לנו חיוב מהתורה כל יום לזכור את יציאת מצרים, בשמה ישראל זוכרים את יציאת מצרים, קידוש, זכר יציאת מצרים, הכל זכר יציאת מצרים. אפילו מתן תורה, נוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא לא אמר אשר בראתי את העולם, הכל סביב יציאת מצרים. יציאת מצרים זה היסוד הראשון. אגדה של פסח, מה שאנחנו רואים באגדה של פסח, מה? אנחנו עומדים ומזכירים, לספר מעשיות, זכר, סיפורים של יציאת מצרים. כל השנה כולה יש לנו מצווה לזכור, בליל הסדר יש לנו מצווה לספר, זה מצווה אחרת. כל השנה זה לזכור, זכר יציאת מצרים, אנחנו צריכים לזכור כל יום יציאת מצרים, בליל הסדר צריכים לספר ביציאת מצרים. יש מחילתה, יש תוספתה, שרבן גמליאל היה כל הלילה בלוד, יושב בליל הסדר כל הלילה, ומה עושה? לומד הלכות פסח. יש מחילתה שמביאה אותה ותוספתה, שבליל הסדר מה רבן גמליאל היה עושה בלוד? יושב ולומד הלכות ליל הסדר כל הלילה, בליל הסדר יושב לומד הלכות של פסח. אז זה סתירה. אנחנו רואים מירושלמי ועוד מקומות, אגדה של פסח זה לספר יציאת מצרים, לא הלכות. ויש תוספת שמובא בשם רבן גמליאל, שהוא היה יושב בלוט כל הלילה בליל הסדר ולומד הלכות פסח. אם כך, מה צריכים לעשות? הלכות או סיפורים של פסח? אדם שרוצה לא לספר יציאת מצרים, אדם שרוצה בפסח לשבת ללמוד הלכות של קורבן פסח, של כל הלכות, מה יעשה? אני אגיד לו בהלכה. אז מה שמה? שמה?
שרבי שמואל סלנט היה בפעם את הסדר, הולך לישון ומתעורר, אמרו לו למה? אני חושב שבאבו ישב מסוימת בהלכה כל השיבור, אין לי מה לנו. אז יצא שרבן אולי היה סוג של עבדים, הוא למד הלכות כדי כל הדינים שצריכים לשאול אותו לב.
כל המהות של ליל הסדר, מה אנחנו צריכים לעשות בליל הסדר? ליל הסדר זה לא רק לילה שצריכים לשבת לעשות איזה טקס לאכול מצה. ליל הסדר זה צריך להיות משהו שישפיע על הנשמה. זה לא איזשהו טקס, או אין לנו שום מצווה בתורה שכתוב בה וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. אין לנו איזה דין בראש השנה, כל המרבה לתקוע בשופר הרי זה משובח. יש לנו 100 תקיעות וזהו, לא תוקעים יותר. אין לנו איזה מצווה כל אחד ייקח שופר ויתקע ויתקע. לא, יש בעל תוקע, יש לנו את התקיעות שצריכים לתקוע, זה מה שתוקעים. ופה זה מצווה יחידה, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, כמה שתספר יותר הרי זה משובח. מה זה העניין של הסיפור שצריכים לספר את יציאת מצרים? מה, יש לנו איזה מצווה לתקוע בשופר, נתקע. יש לנו מצווה לתת צדקה, מעשר. יש לנו מצווה. התורה הקדושה היא דבר מאוד מאוד מסודר. אין דבר יותר מסודר מהתורה. התורה הקדושה מסודרת, מה תאכל, כמה תאכל, מה תדבר, מה תשתה, איך תשתה. הכל מסודר לנו. יש לנו שולחן ערוך, אדם שהולך על פי התורה, מהיום שהוא נולד, עד היום שקוברים אותו, הכל מסודר. החיים מסודרים. אתה מחפש דרכים אחרות, אבל החיים עם התורה מסודרת מתחילתה עד סופה. אז אם כך, מה זה כל המרבה? כמה? כמה אני ארבה? כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. כמה אני ארבה? ואם אני רוצה להרבות בהלכה, לא לספר ביציאת מצרים, אם אני רוצה עכשיו לשבת ולספר, להגיד הלכה, לפלפל בהלכה, להביא פלפולים בהלכה, האם זה לא תופס? האם צריך דווקא לספר ביציאת מצרים? ומה זה כל המרבה לספר ביציאת מצרים? דווקא לספר. ואיזה מצווה זה להרבות לספר? למה לא להרבות לתקוע בשופר?
להגיד, אנחנו לא נמצאים באותו דור ואנחנו לא רואים את אותו דברים שקרו, אז הריבוי של הסיפור יכול להחזיר טיפה קצת בהבנה, בשכל שלנו להתקרב טיפה למה שהיה. אין לנו הבנה בריאה, כי אנחנו לא היינו שם, אבל הריבוי של הסיפור מקרב קצת את הנשמה, את הנפש לדבר.
צריכים לדעת צדיקים, ליל הסדר זה משהו שצריך להיות משהו עם משמעות גדולה ולא איזה טקס. זה לא איזה טקס שיושבים לעשות איזה טקס בליל הסדר. ליל הסדר צריך להשאיר רושם גדול ביותר על האדם. ואיך אנחנו עושים את זה? יש לאדם חמש חושים, ראייה, שמיעה, טעם, מישוש. נסתכל מתי שאדם היה הולך לבית המקדש להקריב את קורבן פסח. איך היו הולכים לקורבן פסח? קורבן פסח זה היה משהו שאי אפשר לשער ולתאר מה זה היה קורבן פסח. כתוב כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. הפירוש כי מציון תצא תורה, בית המקדש, מה גובה היה של בית המקדש? 50 מטר, כמה גובה של בית המקדש היה?
בית המקדש היה
50 מטר.
25
גובה גדול, ועל הר גדול בירושלים. מרחוק מי שהיה בא, לא היה בניינים של ירושלים היום ולא היה כלום, לא היה בניינים גבוהים, על הר גבוה, על הר, לא הכי גבוה בירושלים, אבל הר גבוה, בית המקדש בנוי גבוה מאוד, משהו בניין לבן, משהו דבר משונה, דבר של יופי מרעיב עין שאין כדוגמתו. אדם היה עומד רחוק רחוק מבית המקדש, הוא כבר יורר משהו יפה את בית המקדש, מתקרב לבית המקדש, מתחיל להריח את הריח של בית המקדש של הקורבנות. הגמרא אומרת שעד יריחו היו מריחים את הריח של הקורבנות. אז אדם כבר מרחוק גם רואה בית המקדש, גם מריח את בית המקדש, מתקרב לבית המקדש, שומע את הכהנים, 10 כלי שיר מנגנים, שומע את השירים של בית המקדש, הוא רואה את כל הכמות של האנשים שבאים לבית המקדש, הוא רואה את הקורבנות שמקריבים, רואה מה שכתוב בתורה שלא היה זבוב בירושלים, זבוב לא היה בירושלים, ולא אמר אדם צר לי המקום שעלים בירושלים, אף אחד לא, עומדים צפופים ומשתחווים רחבים, עומדים כולם צפופים, רוצים להגיד מודים, יש מקום לכולם להגיד מודים. כל מה שהיה בירושלים זה היה ניסים שאין להם שני. החוש של הראייה רואים, החוש של השמיעה שומעים, החוש של הטעם אוכלים את הקורבן, החוש של המישוש בבית המקדש שהולכים יחפים מרגישים את בית המקדש. זה כביכול כל החמש חושים של האדם היו חיים את הרגעים האלה של החג שמקריבים את הקורבן של בית, בבית המקדש. זה היה אירוע שהוא אירוע עם משמעות חזקה שנותן את כל החמש חושים של האדם משמעות חזקה ביותר. הרי איך נוצר לאדם רגש, איך נוצר אצל האדם זיכרון? אדם מתישהו מרגיש דבר, נמצא במקום, ויש במקום גם טעם, גם ריח, גם זיכרון, הכל ביחד, אז הזיכרון הוא חזק. כמה שחמש חושים יותר שותפים באיזה דבר מסוים, יש לדבר יותר כוח אצל האדם. דבר שיחזיק הרבה זמן אצל האדם, אדם צריך, לכן שיעור תורה נותנים לשתות, שיעור תורה מדברים דבר תורה, אומרים שלום, אמרנו ששתי אנשים ייפגשו, כמה זמן לוקח בשביל לבנות מערכת יחסים של דיבור? צריך לפחות 100 שעות. מתי שאתה לוחץ יד, הורדת 3 שעות מה-100 שעות. תדעו את זה. מתי שאתם רוצים להיות חבר של אדם, מינימום 100 שעות צריך זמן בשביל להיות חבר. לחיצת יד, הורדתם 3 שעות.
97 זה מספיק.
עוד לחיצה, עוד 3 שעות. אבל אם תתנו הרבה לחיצות, אז זה יקלקל. אז לחיצת יד זה מוריד, זה מוריד מהזמן. כי בכל הדיבור יש... אז מתי שכל החושים של האדם, החמש חושים, הם מחוברים, אז יש לאדם יותר משמעות, ויש לאדם יותר זיכרון, ויש לאדם יותר כוח בדבר. מה אנחנו עושים בליל הסדר? אנחנו אומרים את הגדה של פסח. אנחנו שותים את הארבע כוסות. הגמרא אומרת, אדם שצריך לשתות יין כתחילה, ודאי אדם ששותה מצנבים, כמו שהגמרא אומרת, המרב, אדם ששותה יין מגיתו יצא ידי ארבע כוסות, אבל לא יצא. אדם ששותה מצנבים זה טוב, ואחר כך אוכל מצות, המצות צפים על המצנבים, אבל מתי שהוא שותה יין, אז יש בזה יותר כוח ויש בזה יותר משמעות. אם לא, זה מצות צפים בבטן בתוך ה... המיץ ענבים שהוא שתה. אדם צריך לשתות יין, להשתדל אם הוא יכול, אם הוא בריא, לשתות יין, להרגיש את זה. ואכלת, שתית, אמרת, סיפרת את יציאת מצרים, אתה חש את זה, אתה מרגיש את זה, אתה מריח את זה, אתה חי את כל הדברים האלה. אז זה משאיר אצל אדם רושם גדול. אבל אם על הסדר זה, זה משהו של טקס שיושבים המשפחה וחלק רבים וחלק נפגעים וחלק כך, זה לא עושה שום משמעות, אין איזה שום משמעות. ליל הסדר זה משהו שהגעת לבנך, כל המשמעות של ליל הסדר והגעת לבנך. הגמרא אומרת, אפילו אדם נמצא לבד, החיקה את, את, מגילה, את, הגדה, את הגדה, ישאל את עצמו ויענה לעצמו. אדם נמצא עם אשתו, היא תשאל אותו והוא יענה לה. עם בן, הוא ישאל ויענה. כל ההגדה של פסח לשאול ולענות, שזה יהיה בעל משמעות וישיר אצל האדם ערך וזיכרון בנפש של האדם. אז זה כל המהות של ליל הסדר, זה להשאיר אצל האדם משמעות חזקה בנפש של האדם, שזה יהיה מאורי משמעות חזקה. זה לא עוד איזה משהו שעושים. רבותינו אומרים שכמו שבראש השנה צריך מאלף באלול להתחיל להכין את עצמנו לראש השנה, אז אנחנו בפסח צריכים להכין ולנקות את הנפש שלנו, להתחיל לנקות מ-30 יום שעולים ודורשים ברכות הפסח, מפורים, מיודלת באדר, 30 יום, כמו מאלף באלול עד תשרה, אלף בתשרה, זה זמן של סליחות, זה כמו זמן של ניקיונות, מנקים, מוצאים את כל החמץ, מוצאים את כל מה שהוא חמץ בנשמה, מוצאים את זה מאיתנו. זה הכנה שמכינים את הנפש, את הנפש פנימית, מכינים את הנפש בפנים. מה כבודו רוצה לומר?
אדם צריך לראות את
עצמו, להראות את עצמו כאילו יצא מצרים. צריכים לחיות את זה, צריכים לחיות את המהות של יציאת מצרים. מי רוצה לומר צדיקים משהו?
אבל הרב, חזר אמרו מתי הגיעו מעשה למעשה וכי קודם צריך גם להגיד את זה, אז לכאורה זה משפט שאין לו שום משמעות.
מה הפירוש?
מתי הגיעו? לעולם לא הגיעו. אם זה
שתי מציאות
שונות, אנחנו
והאבות, רבי מאיר, נסגור את מה שהתפתח, איך נסתכל על האבות. אז האבות וכל מי שכתוב בתנ"ך, בתורה, נביאים וכתובים, זה צדיקים שהיו בעלי רוח, היה שם רוח הקודש, הכל שהיה שם בנבואה, הדברים היו בנבואה. עכשיו, היה יצר הרע, אנשים שמעו את הנבואה, הם ידעו שהנביא אומר דבר אמת. אנשים שהנביא בא, אפילו אליהו הנביא אמר לאחיו את הנבואות הקשות ביותר, אחיו כיבד אותו. איזבל פחות כיבדה, כי איזבל הייתה בת של מלך גוי שהביאה את כל העבודה זרה לארץ ישראל. אבל אפילו הנביאים שעמדו ואמרו נבואות קשות ביותר למלכים, המלכים כיבדו את זה. הם ידעו שזה דבר השם. עכשיו, היה להם יצרה לא לקבל את זה. מתי שהנבואה נגמרה, אז כבר יש לנו מלחמה להתמודד עם מי שאומר לנו להאמין לו, לא להאמין לו, האם באמת זה אמיתי, זה לא אמיתי. אין לנו כבר את הראייה של ניסים ונפלאות. אין לנו כבר את הראייה של נבואה. אז הראייה של להסתכל על מי שהיה בתנך, אברהם, יצחק ויעקב, דוד וכל הצדיקים, זה לדעת שאין לנו בכלל מחשבה, תפיסה בכלל, אנחנו לא יכולים להבין אותם. אי אפשר להבין אותם. אי אפשר להבין אותם, כי אצלם הכל היה, אנחנו לא יכולים לדון אותם, לא יכולים לשפוט אותם, לא יכולים להבין אותם. אנחנו יכולים להסתכל ולקחת ממנה משראה וכוח מהיסודות שהם נתנו, שזה נותן לנו כוח לחזק ולהתחזק. אבל לבוא ולשפוט אותם, או לבוא ולהעביר עליהם ביקורת, או לבוא ולחשוב במקום ואם הייתי ולמה ואיך, אין לנו בכלל מחשבה בזה. אתם מבינים צדיק? אין לנו בכלל בזה מחשבה. זה הדור אחר, זה היה עולם אחר. זה העולם אחר. היום יבואו לילד קטן, יגידו לו, אתה יודע מה זה, משהו שאנחנו היינו ילדים קטנים והיינו משחקים, הוא לא מבין מה זה בכלל, הוא לא יודע, הוא יודע מה זה מחשב, הוא יודע מה זה טלפון. היו מספרים לנו לפני 40 שנה מה שהיום יש לאנשים, זה שתי עולמות שונים, זה דברים שאי אפשר להבין אותם. זה שתי דברים שונים, אי אפשר להבין את זה. אתה יכול להסביר לילד קטן מה זה ללכת בלי טלפון, הוא לא יודע. מישהו יכול ללכת בלי טלפון? למי היה טלפון? מישהו יכול להבין מה זה אדם נוסע באוטו, יש לו מכשיר שהוא עושה ואומר לו ימין, שמאל, שמאל, ימין. היה פעם אדם נוסע, הוא לא יודע איך לנסוע, עוצר כל כמה דקות, איך מגיעים לפה, ישר, שמאלה, שמאלה וימינה, הוא זוכר שמאלה אחד, אחרי השמאלה הוא שואל איפה עכשיו, ימינה. איך אדם יכול, זה שתי עולמות, אי אפשר להבין את זה. אי אפשר להבין את זה. זה שתי עולמות שאי אפשר להבין אותם. אז לבוא ולהבין את הנביאים, להבין את הדור של התנך, אנחנו לא יכולים להבין את זה. אין לנו מציאות להבין את זה. אין לנו בכלל השגה להבין את הדבר הזה.
אז אמרו, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו בני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ומה חמור מבין באדם. אז איך שלא, אדם לא מבין במלאך, וחמור לא מבין באדם.
אנחנו צריכים להסתכל, לקבל מזה כוח, סיית, הם בנו לנו את הדרך. איך היו קוראים לאנשים בזמן ההוא? יוסף הצדיק אומר, אברהם אבינו, אברהם העברי, יוסף כי גונפתי מבית העברים. היו קוראים למשפחה הזאת של היהודים, שעוד לא היו יהודים, עבריים, אחר כך יהודיים, על שם יהודה, ועכשיו לא יודעים איך קוראים להם. איך קוראים לזה עכשיו?
מדינת ישראל.
זה היה פעם העבריים, היהודים, וכביכול זה איזה שהם תהליכים שהעולם עובר, ובתהליכים האלה צריכים לדעת לא לאבד את הדבר הקדוש ואת הדבר המיוחד, לא לאבד את הרוחניות האמיתית, לא לאבד, מגיעים חגים, לא לאבד את הדבר, לא לשים את הנפש בתפל ולעזוב את העיקר, לא לשים את הנפש בתפל ולעזוב את העיקר. יש משהו שהוא עיקר, יש משהו שעיקר, שחג הפסח צריך להשאיר אצל האדם משהו כבד וחזק ביותר בכל האיברים, בכל המציאות. זה לא איזה משהו של טקס שעושים אותו, זה צריך להשאיר אצל האדם רושם גדול וחזק ביותר. אם זה לא משאיר רושם ורק איזה טקס של ארבע כוסות ושותים ומדברים, זה לאט לאט הולכים ומאבדים את הכל. ואם זה, אם אדם הוא חושב להסתכל על החיים שכלי, אז אתה כמו גוי. הגוי הזה אולי יותר חכם ממך. אבל אם אתה מכניס בפנים גם את הנשמה של הקדוש ברוך הוא אלוקי, נשמה שנתת בי, והשכל הוא תולדה של הנשמה שלנו, יש את הנשמה מהקדוש ברוך הוא, עם התורה הקדושה, עם המצוות, עם הכל, ודרך זה אני הולך, אז השכל כבר זה עוד משהו שפה בעולם, אבל לי יש את הסייעתא דשמיא של הדבר הרוחני. כל פעם שאדם הולך עם השכל, וכל חוכמתם תתבלה. השכל רק מסבך אותו.
שגם
הוא קטן עליו,
לא דומה, שונה פרקו 100 פעמים, זה 101. האחד זה מה שכבוד הרב אומר, שקושר את עצמו עם הקדוש ברוך הוא עם האחד הזה.
רבי שמעון צדיק ידעו, שכל זה טוב, שכל יש לכולם, חוכמה בגויים טעמים, גם לגויים יש שכל. מה שמיוחד בנו, שיש לנו את הרוח, את הנשמה, שאם אתה מסתכל על החיים בתור אני, עם הנשמה היהודית שלי, אני עם חלק לא כמימל שלי, ולא שכל, שכל לשכן שלך, יש יותר שכל ממך. ברגע שאתה מסתכל עם הנשמה, עם הרוח היהודית שיש בך, אז יש לך כוח לנצח ולהצליח וסייעת הדשמיה, וברגע שאתה הולך עם השכל, שם הכל מסתבך לאנשים. איפה הסתבכנו עם ישראל בכל הזמנים? שלחנו עם השכל. ברגע שנתנו רק לרוח, רק לקדוש ברוך הוא, שרק לתורה, וגם עם דברים לא מובנים, כמה פעמים דברים לא מובנים בחיים? בסדר, אנחנו לא מבינים, לא צריכים לדעת הכל, לא צריכים להבין הכל. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחן, בחסד, ברחמים, בחוכמה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כמו שצריך להנהיג. אני לא צריך להבין תמיד את הכל. זה אחד היסודות שכל יהודי צריך לדעת. אני לא מבין, אני לא יודע, אני לא צריך לדעת הכל. רבי אריאל הצדיק,
שבן אדם תספר את הסיפור של יציאת מצרים, אז אחד בו אמונה בקדוש ברוך הוא. וזה ההבדל בינינו לבין הגויים, שהגויים עובדים לפי השכל, ואנחנו, זה הנשמה, זה כביכול האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. אז מתי
שחזק רבי אריאל צדיק, רבי אריאל זה יסוד גדול שבבקשה בשוב הישראל תכניסו אותו. שכל יש לכל העולם, מי יותר מי פחות, אחד יש לו יותר, אחד יש לו פחות, כל אחד איך, מה הרמה של השכל שהקדוש ברוך הוא נתן לו, מה היכולות, מה העומק של כמה שאפשר לחפור וכמה אפשר למלות. לפעמים יש לאדם יכולות עצומות והוא לא מוציא אותם לפועל, לפעמים אדם העמיס על עצמו הרבה שכל והוא משחק עם זה עד כמה שאפשר. שכל זה מחולק כל אחד בצורה כלשהי, אבל עם ישראל זה לא קשור לשכל, וברגע שיהודי מתחיל לחיות על פי שכל הוא מאבד את היהודי המיוחד שבו, כמו כל אומות העולם. גם היהודי יכול להתפלל, אבל עם שכל הוא מתפלל אם זה מסתדר לא מסתדר. איבדת את הדבר המיוחד, שפחי כמיים מבך נוכח פני השם, לשפוך את הכל, אני ונפשי לפעול לכל תהיה, אני מנתק את הכל, מנתק את המחשבה, מנתק את הכל, רק הקדוש ברוך הוא. ככה אדם זוכה לסייעת הדשמיה. שכל טוב, אז אתה שם את עצמך בגדר של הטבע, בגדר של כך, לא יודעים איפה אתה שם את עצמך. אתה יכול לשים את עצמך בכל מיני מקומות, לפעמים זה יצליח, לפעמים יהיה רגע של חסד, רגע של דין. אתה יכול להיות כמו כל אומות העולם, מזל או מזל. הגמרא אומרת ליקוי חמיים, זה טוב לעם ישראל, לא טוב לעם ישראל, לא משנה מה. אבל ברגע שאתה שם את עצמך עם הקדוש ברוך הוא, עם אלוקי נשמה שנתת בי, עם דבר רוחני, ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא איתך היא התנהלות אחרת.
לא, הקדוש אומר, הרי זה משובח, האדם הוא משובח, אני צריכה לספר לי להרבות. לא הכוונה לספר זה משובח, האדם עצמו, סימן שהוא בעצמו משובח. על פי יסוד של הרב זה מסתדר טוב מאוד, הוא לא עובד על פי שכל.
שכל זה חשוב, שכל זה טוב, אדם עם השכל יכול להגיע רחוק, אבל אדם צריך לדעת שהשכל לא ישתלט על עצמו. אדם צריך להשאיר את המקום הרוחני ולא לאבד את המקום הרוחני של הקדוש ברוך הוא אצלו. והרבה אנשים בנו את האמונה בשם בשכל, ואמונה שנבדית בשכל היא אמונה מסוכנת. וכל דבר שנבנה בשכל וכמה שיותר נכנס השכל, מאבדים, כמה שהשכל כובש יותר מקום, מאבדים את ה... אמרנו לפני שבועיים, יש שכל ויש רגש. השכל והרגש הם אף פעם לא מסתדרים, לעולם הם לא יסתדרו, כי השכל זה סוחר והרגש זה יותר אמיץ. לכן אומרים אומץ לב, לא אומרים אומץ שכל. השכל הוא סוחר, והשכל תמיד ייתן לך עצות לכן וללא. אם תעשה כן ותיקשה לו, יגיד לך אמרתי לך, ואם תפסיד הוא יגיד לך גם אמרתי לך. תמיד השכל משאיר את האדם פתוח לכן וללא. רגש קופץ לעשות דברים. האדם איך ילך עם השכל או עם הרגש? לא, כשזה אמת פנימית אמיתית של האדם שתשמע לאמת הזאת. כי הרגש הרבה פעמים מטעה אותך, כי זה רק רגש, והשכל הרבה פעמים מסבך אותך, כי השכל הוא יועץ שיכול לייעץ לך עצות לא טובות. והאמת הפנימית הזו זה האמת של הנשמה של היהודי.
אם בפוסקים ששאלו אותם את הרב אליהו שיבה עליו השלום מה זה ההגדרה של הרבה בסיפורי יציאת מצרים, אמר להם זה אבדה של פסח.
מה עשו אותם צדיקים כישבו כל הלילה? סיפור יציאת מצרים, אז הם גמרו לאכול את האפיקומן בחצות, ואחרי האפיקומן המשיכו עוד לספר יציאת מצרים. יש מפרשים אומרים שזה בכלל לא היה בליל הסדר, שרק לקחו את זה והביאו את זה להגדה של פסח. כל ההגדה של פסח זה משהו שבנו אותו ברבות הימים. בפסח היה קורבן פסח, זהו פסח מצה, זה מה שהיה. פסח ומצה, הרי פסח במצה, יש גם ספירה, אמרנו הלחמן יד יכלה אבותן עברה במצרים. האם זה לחם עוני שיצאנו ממצרים ולא הספיק בצקם לטפוח, או שזה הלחם של, של במצרים של עניים שהיו אוכלים העבדים את המצה הזאת? ובקורבן פסח, בפסח הראשון שבני ישראל שחטו במדבר, גם הם אכלו איתו מצה. מה כתוב שם בתורה?
מצות ומורים וחילוק.
מצות ומורים, אז איזה מצות? איזה מצות אלה היו? אז המפרשים מפרשים ואומרים שמה שרבי אליעזר הספרי מביא שהוא למד הלכות, על איזה הלכות הוא למד? הלכות של המצות של הלילה הראשון, שם צריכים להגיד הלכות, ללמוד את ההלכות של הפסח, של הקורבן איך מקריבים. ומה שהיו מסובים בבני ברק ולמדו כל הלילה, זה אחר כך, זה על המצות ולא על הלכות שצריכים ללמוד. רבן גמליאל הוא היה רבה של שכל, של הלכה, ושם היו צדיקים של מעשים, של קבלה, של דברים, של יותר מעשים. אמרנו לרבי מיכאל ולרבי ישראל ולרבי חנן, איפה רבי חנן? לא פה. הוא פה? אמרנו שאחרי שהיה את הנבואה, היה נבואה בעם ישראל, עם ישראל היו נביאים, הנבואה הפסיקה, אבל המשיכו, הנבואה הפסיקה בבית שני, אבל המשיכו סוג של צדיקים עוד לעבוד את השם בצורת הנבואה. היו תנאים, איזה רב שמעון בר יוחאי היה לומד מאיזשהו צינור של נבואה, כל מיני תנאים, רבי ניחוניה בן הקניה מצינור של נבואה, והיה צינור של יותר שכלי ושמאי, שיותר שכלי. זה היה שתי צינורות, כמו חסידות ומתנגדים, שתי צינורות. אז הצינורות שהיו תנאים של, 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 של קבלה, של נבואה, רבי שמעון, רבי נחוניה בן הקניה, בזמן האמוראים, רב נחמן בר יצחק, כל הרבונה, כל הנביא, כל האמוראים והתנאים האלה, הם ינקו מאותו שורש של קבלה, מאותו שורש של נבואה. ואחרים, הם ינקו משורש של פלפול, של הלכה, של פלפול. זה סוג של תנאים אחר, סוג של אמוראים אחרים. וכמו היום, יש אנשים שיונקים ולומדים תורה בחסידות, בדברים שזה יונק מצד אחד, ויש אנשים שיונקים מצד של פלפול, של הלכה, של כך, משתם, ואלו ואלו, דברי אלוקים חיים.
מעניין,
בשוכנו
אנחנו כתוב חי, ואז מעשר,
ברחת
פסח,
יציף, משרד
מצד,
בניסים,
מפועד שעת הקדוש ברוך הוא להבטינו, עד שיחת, עד שתכת, 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 עד
ותחפשו מהר, איך שהיום מחפשים הכל מהר, מה שלא היה לפני 40 שנה, את רבן גמליאל בלוד, תוספתא, שישב ולמד באיזה גבעה, באיזה מקום, לא זוכרים השם, ישבו ולמדו הלכות כל הלילה. תחפשו מהר במחפשים.
אפשר להגיד ששכל מופיע עוד קשר, הרבה שכל מופיע עוד אדם נחשב,
אבל אדם שלא יהיה לו שכל הוא יהיה נבח גדול. כן?
גם הלכה של פסח שומנים בפסח, למה אוכלים מצות? בגלל יציא המצרים, זה גם סוג של זכות באמצע
מצדית.
גם לימוד ההלכות של פסח זה גם סוג של זכות יציא המצרים, כי למה אוכלים מצות? בגלל כך וכך. למה אוכלים מרור? בגלל כך וכך.
מה לחכם ששואל שאלה, מה העבודה הזאת? שאלה ראשונה של החכם, מה החכם שואל בארבע בנים? מה החכם שואל? נו, מי חושב שהוא חכם? תראו, אף אחד לא יודע מה החכם שואל. נו, חכמים, גבריאל, מה החכם שואל? אוי ואבוי, אוי הברוך. מה העדות והחוקים? מה עונים לחכם? איך פסח? הלכות? פסח, מה זה הלכות? אז נו, אז מה עושים בפסח? הלכות או סיפורים? אז מה אומרים לחכם? הלכות פסח, הפתה, הלכות. במיכאל, נו, אז הלכות או מסיפורים? איפה טל? הוא לא בניו יורק? אז איך, הלכות או לא הלכות? מה?
הלכה זה לימוד, זה גם סיפור.
נו צדיקים, מצאתם את הרבן גמליאל? מה צדיק?
שמתוך הסיפורים יכיר, הרי כל העניין פה זה לעבוד בשבח של הקדוש ברוך הוא, ומתוך זה הוא יתקרב לקדוש ברוך הוא באמונה, וכך ייכנס בו גם העניין של ההלכות, והוא יעשה את ההלכות מתוך אהבה וזה תשוקה וכיף לעשות את ההלכות. אבל
יש סיפורים מעשיים ויש הלכות, אז כביכול אתם רואים המעשיים יבוא להכיר את הקדוש ברוך הוא, ללמוד הלכה,
להכיר את הגדולה שלו, ואז השלב הבא זה להתחיל לעשות את זה בעניין
חזק. טוב, טוב, סליח. מי רוצה עוד לומר דבר? תחפשו רבן גמליאל.
רבי אליעזר, רבי יושע, רבי אליעזר, רבי נזריה, רבי עקיבא, רבי צפון.
בני ברק, אנחנו יודעים את זה מהגדה של פסח, רבן גמליאל, רבן גמליאל.
הלכות צריכים ללמוד 30 יום לפני.
מה מספרת רבן גמליאל? היה בלוד וישבו ולמדו כל הלילה בליל הסדר הלכות פסח, הפוך מהסיפור בבני ברק שישבו והיו מספרים בסציאת מצרים כל אותו הלילה. ובשימון, בשימון צדיק יסוד עולם. הנה מצל טל הצדיק, רבי טל, עליתם על כל התלמידי חכמים ואת עלית על כולנה. לאט לאט, לא לסלול. עוד פעם, מעשה ברבן גמליאל וסקנים
שהיו מסובים בבית ביטוס בן
בלוד,
והיו עסוקים בלכות הפסח כל הלילה,
והקירות
הגבר הגביעו מזמניהם ונועדו והלכו להם לבית המדרש.
הלכות פסח, אז כמו הגדה של פסח, מעשה ברבן גמליאל, ברבי עקיבא וכו', שהיו מסובים בבני ברק עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע. או כמו רבן גמליאל בלוד שישבו ולמדו הלכות פסח. אז הלכות או מעשים, מה? עד הבוקר, עד שלחו לבית מדרש ללמוד.
אולי עד חצות עשו בהגדה, בשבחים.
לא כתוב על אחד צדיק.
היו עסוקים בלכות הפסח כל הלילה, כל הלילה.
זה תוספתא, כן?
כן.
תוספתא.
ואז כתוב, איזה היא ברכת הפסח, ברוך אשר קדשנו לסדר, תראו לנו לאכול הפסח.
ושוב ולמדו כמו במקום הגדה של פסח הלכה. הרי הגדה של פסח הראשונה, מאיפה יש אותה? זה אוסף של דברים שרבי אמרם גאון שאלו אותו מישהו מספרד, סידור איך מתפללים, ואז הוא אסף את הסידור. אמרנו על כל נדרה, בכלל הוא אומר שחולקים על כל נדרה ולא להגיד כל נדרה, ויש אז מחלוקת על כל נדרה, הם אומרים כל נדרה או לא. ואז בפנים גם הוא כותב פחות או יותר את הגדה של פסח, אספו אותה כך, אבל הגדה של פסח לא היו אומרים, היו מקרימים קורבן פסח, ובזה היה הגדה של פסח. אחרי כן שנחרב בית המקדש התחילו לעשות סעודה, זכר, התחילו לבנות ולאט לאט בנו. אנחנו חושבים שאם לא היה בדפוס ועוד היה במנהגים, אז היום היה הגדה של פסח, כל כך היו מוסיפים את זה, והקהילה הזאת הייתה מוסיפה את זה, והקהילה הזאת היו מוסיפים את זה. אבל ברגע שזה נסגר כך, נסגר, לא מוסיפים יותר. אז נו, הלכה או הגדה, מה?
הלכה והגדה זה אותו דבר.
לא, אבל פה למדתם צדיק טל רק הלכה. כן, אבל ברגע שאבל זה כבר אבל.
חייב אדם להתחיל
ללכות
הפסח
כל הלילה.
זה לסדר,
כן, אבל מה
עם
הלכות פסח?
יש מעשים, יש סיפורים, יש הלכות. הלכות וסיפורים זה שתי דברים שונים, צדיק. יש רב שהוא רב של דרשות, הוא לא יודע הלכה, הוא יודע הלכה מינימלית, אבל הוא לא פוסק. ואם אתה הולך לשאול אותו שאלה והוא פוסק לך, אתה עובר בפני עיוור, לא תיתן מכשול. הוא לא יודע מה אתה שואל אותו. כמו שאדם, יש רופא, אבל רופא מה? רופא אוזניים, רופא לב, איזה רופא?
אולי סיפורים, אבל זה בשביל ללמד אותו
לכל פסח. סיפורים, סיפורים. התורה אומרת, אגדה, מה זה אגדה? מלשון אגדתא, מלשון אגדה, לספר. פה מדובר הלכה, הלכה הוא אגדה, מה? הלכה הוא אגדה, מה?
כן, אבל האגדה עצמה זה הלכה. האגדה מלמד אותנו מה לעשות, מה כן, מה לא, לא להיות חכם, לא להיות שוב, לא להיות...
אז עוד לא היה הלכות בכלל. לא היה הלכות. הלכות רק בראשונים.
רבן גמליאל, רבן גמליאל הלכות.
דיברנו אבל שרק בראשונים התחיל רק העניין של הקבלה.
כן, אבל רבי...
אולי מתוך הלכה הלכה יותר יצא... זה כביכול יצאו כמו הלכות, אבל לא...
טוב, אולי
אז מה התשובה?
ויש
שניהם
ביחד,
כן,
במקביל,
בסתירה. שמענו מה אמרתם, אבל מה התשובה?
נכון, נכון. יש הלכה שרבי שמעון בר יוחאי אומר בגמרא, הלכה בידוע שעשיו שונא בישראל. כל הפרשים שואלים איזה הלכה יש פה. עשיו שונא בישראל זה לא הלכה, זה ידיעה. אנחנו מסבירים רבותינו שאפילו שאתה חושב שהגוי הזה הוא נחמד וטוב, בתוך תוכו הוא שונא אותך. אז מה זה האגדה ש...
זה מה שאמרנו, כל התפיסה, התפיסה של שכל, כמו אותו דבר כיפה. בארצות של היהודים שהיו גרים איפה שהיו גרים מוסלמים, מתי שכביכול יצאו משם הם זרקו את הכיפות. אתם יודעים זה? באירופה, מי שלא היה לובש כיפות הוא יבואי לו. כביכול זה הנוקה כופר. אצל בעדות המזרח הרבה הורידו כיפות. למה? כי אותם איפה שבארצות האסלאם היו מחייבים את היהודים ללבוש סוג צורה של כיפה, שידעו שזה יהודי. זה יהודי. היהודי לובש כיפה צהובה או כיפה באיזה צבע, יהודים זה יהודי. אני לא אעשה איתו עסק, אני אעשה איתו עסק, איך יעשה איתו עסק, היהודים יהודי. אז מתי שיצאו מזה, זרקו את זה, לא רצו את זה יותר. ובאירופה, הרי מה זה הנצרות, מאיפה התחילה? הנוצרים טוענים שהם היהודים החדשים. ואז הם זרקו את הכיפה. אז יהודי באירופה שוריד את הכיפה, זה היה חמור מאוד מאוד מאוד. ודאי שזה וזה היום, שתיהם אותו דבר, וכבר זה לא פה ולא פה, זה אותו דבר. היום מה? לובשים כיפות מדולות של רבי נחמן.
לא, בשווייץ, כמו מתי היינו מוכרים כזה כובע, לא מוכרים...
קסקט, כן, טוב.
תודה רבה, גם שאתם שמרבה בטיפור יצאת מצרים, זה ודאי רופא זה לשם שמענו, אנחנו עוד הרבה אמונה, חזק את הילדים שלו באמונה, זה ודאי לשם שמענו מאחלו. אדם שלומד הלכות, זה לא ראה שזה מאחלו, זה לשם שמענו, כל שהוא אוהב ללמוד הלכות, אז הוא לומד הלכות.
כביכול, כמו שאמרנו מקודם, שאנחנו מדברים סיפורים לחזק את הקשר הרוחני שלנו, נניח עכשיו את ההלכה מהשכל אומר שצריכים לעשות ימין או שמאל, אלא מחזקים את הקשר הרוחני שלנו. אבל אדם שישב ישאל היום, מה אני אעשה בליל הסדר, אני אלמד הלכות, או שאני אגיד את המגדה של פסח ואת סיפורי יציאת מצרים, סיפורי יציאת מצרים, מגדה של פסח. מה שרבן גמליאל עשה בלוד, טוב מאוד, הוא לא ישב והיה צריך להגיד לתלמידים איזה בעיה, היה איזה משהו מיוחד שהיה צריך לעשות שם. אבל יציאת מצרים, אדם יישב ויאמר, אני הלילה רוצה להתחיל לפלפל, פלפולים וגמרא והלכה, ברכות פסח, לא, לא, תגיד את ההגדה של פסח. ודאי, אתה יכול להגיד,
הוא לא יכול לצאת הרבה דרכות כסות של הסדר, כי זה
עבודה
לסדר.
כן.
עבודה רב אמר שמי שקיים את הסדר הזה זוכי לסדר כל החיים שלו, כל השנה. עבודה רב,
כן, אני מייצבי. עבודה רב, אני
מייצבי. בטיפור, כדי שלא הרבה בהלכה. אמרו לו, תרבה בטיפור, כשאתה בוא ללמוד את ה... ללמוד אולי יותר הלכות. אבל הוא תרבה בטיפור.
כמו שיוסף הצדיק אמר לאחים שלו שהם הולכים לארץ ישראל, אל תתווכחו בדרך בדברי הלכה. אז מה, בטח בליל הסדר כולם נצפים ויכולים להתווכח, באים גיסים, גיסות, דודים, דודות, ותמיד רבים. אז בשביל שלא יריבו, לא יתחילו דברי הלכה והגיעו לריב, אז אומרים להם, רק תספרו סיפורים ותלכו.
הם ירדו לאדם אלה שמעוקב
שמכן הבנתם? יושבים, מתחילים, זה אמר, זה עשה, אז מהר, לא להגיד דברי הלכה, אל תרגזון בדרך, מהר, 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 תגמרו ותלכו.
אם אדם עשה את כל הסדר, את כל הסדר כמו שצריך, ולא הולכים לישון בליל הסדר, נשארים עד שתצפינו שנה, שמה זה, כמה לך שעות?
כן, עד שתצפינו
שנה. אם יפה זוכר בקמצון.
אבל אם אדם עשה את כל הסדר,
לא, אבל יש גמרא סנהדרין, אותו גמרא שרבי היה חושף כמה תלמידים לבית המדרש לעבור את השנה. נכנס איזה תלמיד ואכל שום. אז הגמרא אומרת, שם יצא שמואל הקטן, יצא, למד, הלך בית המדרש, היה סיפור עם הרבי מאיר, נכנסה אישה ואמרה שהייתי איזה תלמיד, רבי מאיר לקח את כל התלמידים ונתן לה גט, אז כביכול, ואז הגמרא מביאה עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור עד משה רבנו. הגמרא שואל לשם, אז למה לא הלכת ישר למשה רבנו? משם גם אומרת, אני לא הייתי בזמן של משה רבנו, אני רק יכול ללמוד מרבי לרבי מאיר, ורבי מאיר יכול ללמוד מפה לפה, והוא יכול ללמוד מפה לפה.
וזה רבי מיכאל, זמן, מה זה זמן? מתי התחיל הזמן? מי סידר לנו את הזמן? את החודש? מי קבע לנו את החודשים? החודש הזה לכם, ראש חודשים. החודש הזה לכם, המצווה הראשונה, רש"י אומר, למה התחיל את התורה בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ? היה צריך להתחיל בראשית, החודש הזה לכם, ראש חודשים, זה המצווה הראשונה. זה המצווה הראשונה, מה הפירוש זה המצווה הראשונה? מה שקראנו בפרשת השבוע, החודש הזה לכם, ראש חודשים, החודש הזה לכם, החודש הזה לכם, הפירוש שמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העיבור החודש, שמה התחיל עיבור החודש, שמה התחיל זמן. עד אותו זמן לא היה לנו זמן. עד היום שואלים אנשים במרוקו מתי נולדת, אז הוא אומר אחרי קציר האבטיחים, אחרי 5 פעמים חורף, 7 פעמים חורף. מתי זה התחיל? הכל היה בערך, הזמנים היו בערך. מתי התחיל חודש כמו שצריך והתחיל השעה המדויקת והזמנים המדויקים בעולם? החודש הזה לכם, זה המצווה הראשונה. שם הקדוש ברוך הוא התחיל לשים לנו זמן. אנשים היה אומר, בן כמה אתה בערך? בן כמה אתה? מה למדת? בן כמה אתה? שם המצווה הזאת היא הראשונה, הקדוש ברוך הוא התחיל לשים לנו סדר בחיים שלנו. יש לנו סדר. ברגע שיש זמן, יש סדר. ברגע שאין זמן, אין סדר. אדם שחי בלי זמן, אין לו סדר בחיים. אדם שיש לו זמן, הקדוש ברוך הוא רצה להתחיל לבנות את עם ישראל, שעם ישראל התחיל לבנות. איך עם ישראל מתחיל לבנות? יש לך זמן, יש ראש חודש. ראש חודש, יש חגים, החגים נופלים בזמנים, הכל הולך על פי הזמן. יום הולדת שלך, אתה יודע מתי הזמן, ראש השנה, אתה יודע מתי הזמן, הכל יש לו זמן מסודר. זה התחיל החודש הזה לכם, זה המצווה הראשונה, החודש הזה לכם. כי לפני כן הכל היה בלי זמן, אדם קם בבוקר מתי שהוא רוצה, הוא לא שם את השעון לקום בשעה מסוימת, הוא יושן יום אחד עד 9, יום אחד עד 10, יום אחד הוא קם ב6, יום אחד יושן כך. אתה צריך זמן. אם יש לך זמן בחיים, זה המצווה הראשונה בתורה, התחלה של סדר. מה היה בארץ מצרים? עבדים, אין זמן. מה העבודה זרה של המצרים? שא. מה זה שא? תראו כבשים איך הולכים, מסתובבים סביב עצמם, הולכים ימינה, הולכים שמאלה. עבודה זרה של מצרים היה אין זמן, הכל מסתובב סביב עצמו, אין זמן. המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, תסדרו זמן בחיים. זה המצווה הראשונה שעם ישראל קיבל, לשים זמן בחיים. אם אדם לא שם זמן בחיים ואין לו זמן בחיים, אין לו סדר בחיים, החיים שלו הולכים בעיגולים ובמעגלים ובחוסר, שבסוף הכל נחרב. הדבר שהוא לא מסודר עם זמן, ואתה עושה דבר בלי זמן, ודבר שאתה לא מסדר אותו ומדייק אותו כמו שצריך, הכל נרס, הכל נחרב בסוף. וזה מצרים, לצאת ממצרים, לצאת מחוסר זמן. העבודה זרה של מצרים, לקחת את השה ולקשור אותו במיטה, תקשור את הדבר הזה שהכל הפקר והכל פתוח והכל לא מסודר, זה ערס שאין לו שני. זמן, זה המצווה הראשונה, זמן.
נגיד במליצה, בגברה וברכות אומרת שחכמים עשו לקדש את הלבנה, ורבן גם יצא ואמר להם עוד לא הגיע הזמנה של 29 יום, 12 שעות בתשצ"ג חלקיקי הדקה. וזה רבן גם למה הוא למד בלכות פסח בלילה, אולי למד לקשר את זה קצת
חנק. עוד הרב אדם יושב בפסח, הוא אומר על הלחם הכי יקר בעולם, שאין לחם יותר ממנו, על המצה שזה דבר הכי יקר היום, על החמניה. איזה
עוני
יש במצה הזאת?
$50 רבי מיכאל צדיק. ומה המצה הזאת מסמנת לנו? לחם רגיל מסמן אין זמן, תופח כמה שהוא רוצה ועוד תופח. המצה מסמנת לנו זמן, אם עובר הזמן הזה זה כבר חמץ, צריך זמן. זמן, אם זה עבר את הזמן הזה זה חמץ, זה לא טוב. זה מה שזה מסמן, זמן.
הרב אומר שצריך לתת יותר מקום לנשמה. איך אפשר באמת לתת מקום יותר לנשמה? אנחנו מכירים את המונח, את הרגל ואת הפה, איך אנחנו מחליטים נשמה בין לבין? מה זה בדיוק יותר מקום לנשמה?
מה זה רגש? מה זה רגש צדיק?
דבר שהוא לא רציונלי בערך. זאת אומרת, אדם עושה ופועל לפי, לא מתוך סיבה שזה א' ב'. הוא רוצה, מתוך דחף פנימיות.
אתם בטוחים שזה רגש? חושבים שאתם עוד לא יודעים מה זה רגש. מה זה רגש? אם אתם לא יודעים מה זה, איך אתם שואלים? תשאלו משהו שאתם יודעים. מה זה רגש צדיק? אמרנו מקודם בשיעור, בתחילת השיעור, מה זה רגש? רגש זה משהו שנוצר אצלך מאכילה, שתייה, מכמה דברים ביחד שחווית אותם, זה בנה אצלך איזשהו בלון של משהו. עכשיו, רוב הדברים בחיים שאדם בטוח שזה בלב שלו, זה בטוח, זה מהרגש, מהלב, זה בכלל לא מהלב. זה משהו שבנית מזיכרון ומחשבה וטעם והנאה וכמה דברים ביחד, בנית בלון שהוא לא אמיתי. והרבה דברים בחיים שאדם בטוח שהלב שלו אומר ככה, אני בטוח שאת זה אני רוצה, אני בטוח שנפגעתי בלב, אני בטוח, וזה בכלל זה איזשהו בלון שנבנה מדברים שהם לא רציונליים, כמו שאמרתם, שנבנו מכמה הנאות או דיבור או הרגשה שמשהו, שזה בכלל דבר שהוא לא קשור ללב, אין לו קשר ללב. לכן הרבה פעמים אדם מתחתן מרגש, שזה בכלל לא לב, והרגש מתפוצץ ואז נחרב כל החתונה. אדם עושה עסק מאיזשהו בלון שזה רגש, זה מתפוצץ ואז העסק הזה הוא לא עסק. לכן אדם צריך להיזהר משכל, כי תמיד אולי יש מישהו יותר חכם ממך ואולי השכל מפיל אותך, ומרגש אולי זה בכלל זה לא לב, זה איזה בלון שנראה לך שזה הכי טוב בעולם וזה לא כלום, זה התפוצץ וזה כלום. עכשיו לא נסביר את כל זה, זה ארוך מאוד צדיק, תשמעו את השיעורים. דיברנו על זה, על סנדל המסומר, נתנו זה לפני שלושה חודשים הרבה שיעורים. סנדל המסומר, הרמב״ם מה שאומר על זה, סנדל המסומר, הרמב״ם אומר שהרגש האמיתי, הדמיון, נקרא לזה הדמיון, שהרמב״ם אומר שזה יכול להגיע עד רוח הקודש, הדמיון נבנה על ידי החמש חושים. אם אתה בקדושה בהם, אתה מסתכל רק על דברים קדושים, אתה שומע רק דברים טובים, אתה אוכל רק דברים קשרים, החמש חושים רק בקדושה, הכוח של הדמיון שלך הוא דמיון שיכול להגיע עד דמיון של רוח הקודש. וברגע שאדם מסתכל דברים לא טובים, כבר יש לו דמיונות לא טובים, שומע לשון הרע, כבר עולים לו דמיונות לא טובים, אוכל דברים לא קשורים, עולים לו דמיונות לא טובים. הדמיון בא מהחמש חושים. החמש חושים הם מזינים ובונים את הרגש, את הדמיון, כל אחד איך שרוצה לקרוא לזה. מהחמש חושים הרמב״ם אומר בונים את הדמיון, ואדם שמתנהל איתם בצורה קדושה ובצורה נכונה, הם יכולים לקחת את האדם, צדיקים גדולים, בבא סאלי, צדיקים גדולים, הם היו מגיעים בכוח של הדמיון. רבי מיכאל, הראינו לכם לפני חודש וכמה רמב״ם, שהרמב״ם אומר יכול לתאר לעצמו בן אדם שבעוד כמה שנים נראה אונייה מברזל נוסעת באוויר. רמב״ם, הרמב״ם אומר לפני 800 וכמה שנים, הרמב״ם אומר שאפשר לדמיין, הרמב״ם שהיה קודש קודשים, אפשר לדמיין שבעוד כמה שנים יהיה איזה אונייה מברזל ששטה באוויר. הרמב״ם לפני 800 שנה אף אחד לא האמין כזה דבר. והרמב״ם אומר בדמיון שלו, אפשר לדמיין שבעוד כמה שנים יהיה מציאות של אונייה מברזל באוויר שתשוט באוויר. הרמב״ם כותב את זה לפני 830 שנה, 800 וכמה שנים. בדמיון, מתי שאתה, הדמיון שלך קדוש, ואתה, הכל אצלך בקדושה, בדמיון אתה יכול לדמיין דברים שהם רוח הקודש.
אני חושב שמצווה לדמיין את קריאת הזכות כל בוקר. איך אני עובר בים, כשאדמורים היו בפתיים.
הם היו חיים את זה, מרגישים את זה, מדמים את זה, מרגישים את זה.
הוויכוח עם מה שלי, אם הוא היה יכול לחשוב את הפירוש עם הנכדים שלו, אז אמרו לו, פירוש על השעס זה אפשר לכתוב, אבל פירוש על התורה זה ודאי שזה רוח הקודש. פירוש של רש"י על התורה זה ודאי רוח הקודש.
רש"י כותב את זה במחברות בפנקסים, ואחר כך הלכו ושמו את זה פנקס על פנקס על פנקס. כותב את זה בפנקסים.
רבי חיים גרנט אומר שהאדם חופשי בדמיונו והאסיר אסור במושכלו. הדמיון הוא חופש והשכל הוא מאוד כמו כלב.
המפרשים אומרים מתי שאדם אומר ברכות השחר מתיר אסורים, הוא גם הוא אסור בבית האסורים. להתיר את עצמך במאסר שאתה נמצא, תתיר את עצמך, תכוון על עצמך להתיר את עצמך. אדם קשור בכל מיני כבלים ובכל מיני דברים של רגשות ושל מחויבויות נפשיות שהוא יצר לעצמו ובנה לעצמו, תתיר את עצמך מזה, מתיר אסורים. יש מחלוקת בגמרא בימות המשיח מה יהיה, רב שמואל והרמב״ם פוסק להלכה שבביאת המשיח עולם כמנהגו נוהג, יישאר הבניין הזה טראמפ, זה טראמפ, כן? יישאר הכל, עולם כמנהגו נוהג. אלא מה ירד? שיבוד מלכויות. מה זה שיבוד מלכויות? הרמב״ם פוסק להלכה דבר אחד יישאר, רק שיבוד מלכויות. זה רק ישתנה. שיבוד מלכויות לא יהיה. מה זה שיבוד מלכויות? ככה הרמב״ם פוסק להלכה. הרמב״ם יש לו תפיסת עולם שהיא לא פשוטה. הרמב״ם, אמרנו כמה פעמים בזמן האחרון, מתי שיש לאדם רע, בעיות. מה זה בעיות? הרמב״ם אומר, זה העדר הטוב. הקדוש ברוך הוא לקח את הטוב, אז יש פה בעיות. הקבלה אומרת, לא, יש חיצונים, מסתינים, שבאים, רוצים לקחת, להפריע. זה תפיסה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אין עין הרע, אין כישופים, אין כך. לרמב״ם יש תפיסה של שכל. והרמב״ם אומר, מתי שהמשיח יבוא, עולם כמנהגו נוהג. הכל יהיה אותו דבר. דבר אחד לא יהיה, שיבוד מלכויות. מה זה שיבוד מלכויות?
אפשר להגיד שזה התרבות שלנו. זה מלכויות
כמותם.
כמו שהם
עושים. כביכול, כל מלכות, כן, רבי מיכאל?
שיהיה איזשהו דבר שיש לו כוח לשעבד מישהו אחר, זה ודאי שלא יהיה, כי יהיה מלכות שמיים, ולאף אחד לא יהיה יותר כוח לשעבד שום. כמו, יש מקומות שעד האדם הראשים עבדים. אבל בזמן שיהיה הקדוש ברוך הוא, כביכול ישים אחד ושמו אחד, לא יהיה כוח יותר לשום אדם לשלוט על אדם אחר. שלטון יהיה השם
מחבק. חבר הכנסת מיכאל, כן?
יש גמרא שסברת שרבא עשר ייפגש עם איזה גוי אחד צר, ונפגש איתו במקווה שלו. אז הוא שאל אותו, האם יהיה לכם כאלה הנאות? אמר לו, יהיה לו יותר משלכם. אמר לו, מה? לא יותר מזה. אמר לו, אתה יש לך עכשיו פחד של המלך עליך. לנו יהיה בלי פחד עלינו. אמר לו, אני לא פוחד מאף אחד. ואז קראו לו, אמרו לו, המלך רוצה אותך. אמר לו, מי שחושב עליכם רע, תיפקע עינו. ורבא ענה לו אמן, ונפלה לו עין אחת. זאת אומרת, העצם המציאות הזו שאנחנו תמיד תחת הגויים, לא יכולים לעשות שום דבר, ותמיד אנחנו תחת שליטתם של איך ומה, זה השיעבוד. אדם כמו אישה שמשובדת לבעלה.
ואם אדם מדין, חזק, רבי מאיר, אתם רוצים לומר צדיק משהו? רבי מאיר, צדיק גדול רבי מאיר, תלמיד חכם, ירא שמיים. רבי מאיר, אתם רוצים לומר משהו צדיק? אתם צדיק? אל תפחדו, אנחנו בכוונה לא לפחד, אנחנו רוצים שתהיו חזקים. מה צדיק? מה? זה טוב לחשוב, אבל לחשוב על מה שאמרנו. נשארתם אחורה, הספקתם את התחנה. צדיק, אנחנו אוהבים אתכם, אתה עתיד לדברים גדולים בשוב הישראל, לכן אנחנו מאתגרים אתכם.
זכות החידוד, עכשיו הרגש לי לפחות מובן טוב טוב יותר מקודם, זכות השאלה שלו ואיך שהרב ענה.
אדם שחי רגש, רגש, רגש זה טוב, זה נחמד. אדם צריך להיות, לדעת את הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים הרגש זה מכשול לאדם, והרבה פעמים השכל הוא מכשול לאדם. תדע לא להיות לא כבול, לא ברגשות ולא בשכל. תכבד את הרגש, תכבד את השכל, אבל תדע מה לעשות. לפעמים אדם חסיד של השכל והולך כחסיד שוטה אחרי השכל, הכל שכלי, 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 עד שהוא נופל בבור. לפעמים אדם חסיד של הרגש, רגשי, 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 עד שנופל בבור. תהיה עם הקדוש ברוך הוא, עם האמת, איפה שצריך ללכת. תדע לברור בין השכל לרגש.
אני פעם למדתי שהפדיחיים כתב שאיך אנחנו מבדילים בין הרגש לשכל, שזה כמו מטבע, שרוב בני אדם רואים ומסתכלים על מטבע שיש לו שני צדדים,
יהודי מסתכל עליו שיש לו שלושה צדדים ויש את דרך האמצע, לא רק דרך ימין ושמאל, ואם אנחנו הולכים דרך האמצע זה הדרך של בן
אדם. חזק, 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 חזק. אפשר
להגיד שההדחה של הקדוש ברוך הוא היא דווקא הרגש, בחמיים בבית
זה מה שאמרנו רבי מאיר מקודם, שרגש זה לא לב. אנשים טועים, רגש זה משהו, זה בלונים, זה בלונים, רגש.
מה זה רחמנא
ליבאי? את הלב.
איך אני מביא את הלב?
זה מה שאנחנו אומרים, שרוב האנשים שמקבלים התקף לב הם אף פעם לא לקחו כלום ללב. אלה שאומרים לקחתי ללב, בכלל לא ללב ורק לרגש, משהו שהם בנו בראש. זה לא זה לא, בכלל לא קשור ללב, מה שאדם נפגע בלב וכואב לו בלב, זה בכלל לא לב, זה רגש, זה לא לב. כל האנשים שכל הזמן לוקחים ללב ונפגעים בלב, הם אף פעם לא מתים להם תקף לב, כי הם בכלל לא לקחו ללב. הם חושבים שהם לקחו ללב. גם חרדה, מה זה חרדה? חרדה אדם מרגיש שיש לו רעידות, פחדים, כי בכל הגוף שלו יש כמו הזקה. מה זה הזקה? גנב נכנס לבית, הזקה נדלקת. אז הרבה פעמים אדם הפחידו אותו מדברים לא נכונים, לא נכונים, אז הזקה נדלקת בזמן שלא נכנס גנב. ומה זה, מתי שיש לאדם צרה או בעיה, אז הגוף מיד, הלב דופק מהר, ויש לאדם מרץ, לאדם, כי אדם, הגוף שלו מרגיש מגננה להגן על עצמו. ומרוב שהזקה נדלקה סתם, אז אדם בלי סיבה נכנס לחרדות. כי באמת בשעת צרה החרדה צריכה להידלק. אבל שיחקנו בהזקה יותר מדי, החרדות נדלקות לא בזמן, ההזקות נדלקות לא בזמן. לכן אדם צריך להיות חכם, לשים את האזעקה בזמן, לא לבלבל את האזעקה מתי שלא צריך להיות בחרדה, לשים את כל דבר, לשים אותו במקום שלו. אבל אדם גדל, מאז שהוא ילד קטן, תיזהר, תיבש מעיל שלא תתקרר, תאכל גזר שתראה טוב בעיניים, אז כל החיים שלו הוא נמצא באיזשהו חרדה, אוי ואבוי מה יהיה, אל תסתכל קרוב לטלוויזיה כי לא תראה טוב, כל הזמן הוא בחרדה, חרדה, חרדה, כל החיים שלו מסכת חרדות. ואז הזקה נדלקת ונדלקת ונדלקת בלי סיבה, וככה כל החיים אדם חי בחרדות, לראות אם אמת או לא. מי התחיל לומר דבר? אתם, כן. לא חזק, צדיק, חזק עוד לשאול. מה רבי מיכאל?
מה כתוב חמישים המסעות? אנחנו רואים מחרדה מה המסע הבא,
מחילת צדיקים יחזרו. אז מה זה שיבוד מלכויות? שיבוד מלכויות זה כל דבר שזה לא אמיתי של הקדוש ברוך הוא, אלא מלכות העולם עשה איזה משהו חדש, איזשהו אופנה חדשה, איזשהו משהו חדש, וכולם עושים את זה, כי כולם עושים את זה, זה המלכות, וכי בכל הרוח של המקום עשה את זה, זה שיבוד מלכויות. שכל אחד צריך להיות משהו בעצמו. שאתה צריך להיות מה שאתה בעצמך, לא כולם לובשים עניבה, אנחנו לא ראינו דבר יותר לא נוח מלבוש עניבה, וכולם לובשים עניבה. למה? זה שיבוד מלכויות. זה חונק את האדם משום מה, כי זה מה? זה שיבוד מלכויות.
אתה מדייקים מעליבה יותר באמצע מאשר התפילין שלו באמצע.
זה שיבוד מלכויות.
ככה, 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 ככה.
זה נראות שכל הטכנולוגיה וכל הדברים שירצו הגויים לייצר בעולם, אז מתי שיפסיקו את זה, אז הקדוש ברוך הוא יריד הגאולה כלפיו.
עד שכל הנצוצות שבגוף. ברוך השם, רואי צדיק והאישה צדקת, יש לנו שמחה גדולה, שמחה משפחת טורג'מן, זה משפחה של צדיקים, אהובים, חביבים, מיוחדים, תדעו שזכיתם באישה צדקת גדולה גדולה, במשפחה שלנו, ויש לנו שמחה לבוא לבית, היינו בבית הזה לפני שנה וכמה, היה חסר בו אור, היום יש בבית אור, הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לזרע של קיימא, בשמחה גדולה, במשפחה גדולה, לכל הטוב. טל הצדיק, הקדוש ברוך הוא ייתן לטל אור גדול, אשתך הצדקת הגדולה, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שמחה וברכה וכל הטוב, שפע, ותמיד תהיו כמשה ואהרון, אחד לשני בכל הכוח, אחד לשני בכל הכוח, יהיה הצלחה גדולה מאוד. אתם צדיק, אתם גרים ליד הישיבה, כן, באשדוד. טוב, ברוך השם, אנחנו שמחים, זה דם שלנו, דם שלנו. זהו צדיקים?
כבוד הרב, היה
לדעת אדם על פה בניו יורק וגם על השמאל ליקוד שמה מה בניצן מה לא מה
לא ניכנס לזה בצורה גלויה, כי כולם רק מחפשים איך להפחית כולם הימים האלה. אבל תסתכלו באורחיים הקדוש, פרשת תזריע, שקי תזריע וילדה זכר, כמה זמן תהיה תמאה? 7 ימים. אומר אורחיים הקדוש, למה יציאת בני ישראל מארץ מצרים לא הייתה נצחית? אומר אורחיים הקדוש, כי הגאולה הייתה מבחינת נוקבה, מבחינת אישה, שנולדה אישה, ואישה אין לה כוח חזק. לגאולה עתידה, עתידית, היא תהיה אישה כי תזריע וילדה זכר, זה יהיה גאולה מזכר. ולפני שהגאולה הזאת תבוא, 7 ימים תהיה תמאה, אומר החיים הקדוש, יש 7 שנים של מלחמות, לפני הגאולה. אנחנו כבר בתוך 7 שנים האלה. מהחיים הקדוש הזה יבינו את הכל. אנחנו טוענים שכבר זה התחיל בתחילת הקורונה. המלחמה הזאת התחילה כבר בתחילת הקורונה. תספרו מתחילת הקורונה, אנחנו מתקרבים בתוך אישה כי תזריע וילדה זכר, בתוך העיבור הזה אנחנו נמצאים בתוך, תסתכלו צדיקים, תסתכלו הרעידת אדמה, מה אומרת גואה, מה זה גואה? שהקדוש ברוך הוא בוכה, יורד דימה לים ואז העולם זז, זה נקרא גואה. הגמרא אומרת, על מה יש ליקוי חמה? 4 דברים. זאת אומרת, בסנהדרין, שלא הספידו חכם, משכב זכר, נערה מורסה שצעקה ואין שומע לה. 4 דברים הגמרא אומרת. ויש מחלוקת האם זה טוב לעם ישראל, יש אז המהר"ל מפראג מפחיד.
הם יודעים את זה כבר משנים קודמים.
כן. פחד. אתמול היינו צריכים לבוא לפה ופתאום לא נותנים רשות למטוס לנסוע, מחכים, אין אישור. איך שנגמר או שפחדו משמיים הקדוש ברוך הוא, לא רצה שנהיה בשמיים באותו זמן. כל מי שיסתכל על החיים, על העולם בזמן הזה, זה לשימון, אתם מבינים משהו?
לכאורה, שתי הדברים שקרו, יום שישי היה רעידת אדמה והיום היה ליקוי, אתמול היה את הליקוי חמה,
מה יהיה מחר?
ושתיהם היו, הגמרא אומרת על שתי דברים, רעידת אדמה, שהקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל בצער מאומות העולם, הוא מוריד שתי דמעות בים ויש את הגואה, כמו שכבוד הרב אמר. ליקוי חמה זה הגויים לוקים, אלו עובדי כוכבים ומזלות, ועם ישראל עכשיו בצער גדול, בצרה, בכאב של אומות העולם עלינו, כולם נגדנו. אז זה סוג של אולי הזדהות של הקדוש ברוך הוא איתנו, עם ישראל, עמו אנוכי בצרה.
פחד העולם, פחד העולם. להסתכל על העולם, על בן אדם לבן אדם. פחד ואימה. בעזרת השם, השיעור יהיה במנשמת לאה בת מתילדה. האמא של רבי דוד אוזן הצדיק, נשמתה צורה בצורה חיים, את הנוח נפשה בגן עדן היום. כמה זמן היה שיעור? זהו צדיקים, רבי רואי צדיק, אוהבים אתכם, שמחים בכם, יהיה לכם משמחה, ישועה, בעזרת השם יהיה, בעזרת השם, שמחה גדולה עם האישה הצדיקה. תדע צדיק, שאנחנו מכירים המשפחה של אשתך טוב, ויודעים גם אשתך טוב מאוד, שהיא צדקת גדולה, זה ברכה לבית. על האישה שלכם הצדיקה עוד ישמעו הרבה דברים טובים בניו יורק.
אמן.
אישה בעלת מידות טובות, נשמה גבוהה, ושובה ישראל היא דם של שובה ישראל, דם של שובה ישראל. שמחה עצומה. הגענו היום לניו יורק ואמרו לנו רוי, באנו בשמחה, כי רוי זה כמו בן שלי. אנחנו שמחים שמחה גדולה מאוד שמשמור אתכם. תודה רבה, טל הצדיק, שמשמור אתכם. איתן, אנחנו רואים את האהבה שלכם ואת המסירות שלכם. ראינו אתכם בחתונה של אח שלך, איזה שמחה, איזה אהבה, איזה מסירות. אשריך הצדיק, שמשמור אתכם, תן לכם בעזרת השם כל הטוב, כל הטוב, ונזכה בעזרת השם לכולה שלמה.